רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
טוב, חברותיי וחבריי המאזינים הקבועים, וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5 ודקה, ואנחנו שוב באולפן 3 ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. והיום יום רביעי, ה-18 לינואר 23. ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ומי בשידור, שוקי אברהם. מטרת חלון שידוריי השבועיים ברדיו סול בימי 5-6 אחרי הצהריים, לשכנע שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שרוב תושבי המסורתיים, מיעוטם דתיים, וכמובן, כמובן, עברית, דמוקרטית, ממלכתית, וכולנו אוהבי המדינה. גילוי נאות, השידור הערב קשה עליי, משום שנדון בחוסר הסובלנות הדתית בישראל בעקבות 3 אירועי השחתה, ונדליזם, בסוגריים, ונדליזם או משחיתנות, היא תופעה שבה אנשים משחיתים רכוש פרטי או ציבורי שאינו שייך להם, בדרך כלל ללא סיבה הגיונית ובלא להפיק רווחים ישירים מהשחתה, לסגור סוגריים. אירועים שיש עמם בושה לאומית ודתית, שיראו החודש ב3 מוקדים שונים בארץ. אירועי הבושה והוונדליסטיים מתרבים בארץ, ללא תגובה נמרצת מצד שלטונות המדינה. להוציא תגובות גינוי הנכתבות ביד קלה. אין מעשה רציני להפסיק לאלתר, דהיינו מיידית, את הוונדליזם כנגד דתות אחרות החיות בישראל, ארץ הקודש. אירוע לימוד הדתי הראשון כלל השחתת מצבות בבית הקברות הפרוטסטנטי לרגלי הר ציון, שחולל על פי משטרת ישראל על ידי 2 מסיתים ישראלים יהודים בני 14 ו-18 ממרכז הארץ. לבושת כולנו אקריא תגובת משטרת ישראל להשחתת המצבות. ולהלן התגובה. משטרת ישראל עצרה 2 חשודים בהשחתת מספר רב של מצבות בבית העלמין הפרוטסטנטי הסמוך להר ציון בירושלים. מפקד מחוז ירושלים בפגישה שקיים אתמול עם הפטריאח היווני, אמר כי כל פגיעה במוסדות ואתרי דת היא חמורה ופוגעת במרקם החיים הייחודי והדין שמתקיים בעיר לכל בני הדתות והעדות. נמשיך להיות מחויבים לשמירה על הביטחון והסדר, למאבק נחוש ובלתי משפשר בפורי חוק באשר הם. באמצע השבוע התקבלה תלונה מקוונת במרחב דוד של מחוז ירושלים, אודות נזק משמעותי שנגרם למצבות וקברים רבים בהם הקברות, בבית הקברות הנוצרי בעיר העתיקה בירושלים. בעקבות המקרה פתחה המשטרה בחקירה, וחוקרי המשטרה יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי שהגיעו למקום הבחינו בהרס רב שפעלו לאיסוף ממצאים ורעיון. מהחקרי במשטרה מדובר כי מעשה ונדליזם מכוון והשחטת קברים רבים שהתרחשו ביום ראשון השבוע, בסוגריים מספר ימים לפני שהוגשה התלונה, לסגור סוגריים. לאחר פעולות חקירה מגוונות, חוקרי מרחב דוד במחוז ירושלים התחקו אחרי זהות המעורבים במעשה. אמש עצרו השוטרים לחקירה את שני החשודים, בני 14 ו-18, תושבי מרכז הארץ, בחשד שהשחיתו מספר רב של מצבות וגרמו לנזקים בבית הקברות. היום החשודים יובאו לבית המשפט לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים, והחקירה נמשכת במטרה למצות עמם את הדין. בנוסף, מפקד מחוז ירושלים הציע סיוע בתיקון הנזקים במקום, והוסיף כי משטרה של כל התושבים והמבקרים בירושלים, יהודים, מוסלמים ונוצרים, אנחנו פועלים נגד אלימות ומעשה ונדליזם, ובפרט בכל הנוגעים ברגשי דת. כל פגיעה במוסדות ואתרי דת היא חמורה ופוגעת במרקם החיים הייחודי והעדין שמתקיים בעיר לבני כל הדתות והעדות. בסיום הפגישה החל המפקד למפקד המחוז לפטריאח ואנשיו חג שמח, וזאת לרגל חג המולד האורתודוקסי שיחול בימים הקרובים. עד כאן תגובת המשטרה. נעבור לתגובת הרב הראשי לישראל, כבוד הרב לאו, שכתב מכתב לבישוף והבעלים של בית הקברות שחללו. ואני מצטט, לכבוד הארכיבישוף האנגליקני, הזדעזעתי לשמוע על אירוע ונדליזם הנורא שנעשה בבית הקברות הנוצרי בהר ציון בירושלים. הדבר נעשה על ידי בני בליעל, ואני מצר על כך. אני מביט בשעת נפש כלפי אלו שעשו את האירוע המכוער. הדת היהודית מאמינה בהישארות הנפש, ומשום כך בחובה לשמור את כבוד הנפטרים. תפילה לשלום בין כולנו, לשמירה על כבוד הדדי בין כל תושבי תבל המאמינים כל אחד בדרכו ובדתו. את הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל, ראש בתי הדין הרבני הגדול. נעבור לתגובת הרב אמר, הרב הראשי. חל איסור חמור לפגוע בכל אדם וקל וחומר במיתים. ועם ישראל ידוע בשמירה על קברות המיתים, בין שהם מעם ישראל ובין שאינם מעם ישראל. ועל כן שומרים על כבודם בכל הזהירות. ובוודאי מי ששלח ידו ונהג שלא כדין יבוא על עונשו. עד כאן תגובת הרבנים הראשיים מישראל. נבוא לתגובת הרועה הרוחני של הכנסייה האנגליקנית הפרוטסטנטית בירושלים. הוא כותב לי, היי בן, הכנסייה האנגליקנית בארץ אינה מעוניינת בתרומות לשיפוץ בית הקברות, אך מעוניינת מאוד בביקור קבוצות ובודדים של ישראלים בבית הקברות שלנו. סוף ציטוט. אתה... אנחנו נשמע את תפילת ההשכבה של המלחין ורדי. תפילת השכבה אשר מקרבת אותנו קצת לבית הקברות הפרוטסטנטי שחולל לפני שבועיים וחצי שלושה, ועל כולנו אנחנו צריכים לומר על חטא שחטאנו בפני בית הקברות הזה. מהו רקוויאם. רקוויאם היא מיסה קתולית הנכתבת ומבוצעת לזכר אדם מת. בלטינית נקראת היצירה מיסה עבור המתים. לרוב נכללת המיסה בטקסי השכבה, וכן משמשת כתפילה ביום כל הנשמות, מועד נוצרי המתקיים כל שנה בשני בנובמבר, ומו מתפללים לעילוי נשמות כל המתים. נאזין לרקוויאם של ורדי, הוא שמימי והוא ממש מרטיט לבבות, ובטח שלנו על מה שאנחנו גורמים להם. רובם ציטוטים מתהילים ומתפילות הסידור הרגיל. ומי שמחבר בין המוזיקה למילים עובר חוויה חד פעמית. הרקוויאם עצמו הוא בין שעה ורבע בערך, ואנחנו הזלנו עכשיו ל-2-3 דקות, אבל קיבלנו את הטעימות. נעלה לשידור עתה את דוקטור שירלי גרץ, מורה דרך, חוקרת וסופרת. לאחרונה יצא ספרה השביעי בין ספריה, ירושלים של שיק, רומן היסטורי על קונרד שיק, מיסיונר גרמני שהגיע לירושלים במאה ה-19 ופעל בה רבות. אני אישית פגשתי את שירלי גרץ באותו בית קברות שחולל, ומיד התחברנו והבנו שאנחנו פה עושים איזושהי פעולה למען תפיחה על השכם לאותם קברים שחוללו. דוקטור שירלי גרץ, את אימנו בשידור?
כן, שלום שלום.
שלום שירלי, long time no see.
כן.
שירלי, ספרי לנו בקצרה, מתי נוסד בית הקברות?
בסדר גמור. אז בית הקברות שאנחנו, שאתה דיברת עליו היום, בית הקברות הפרוטסטנטי בהר ציון, בעצם נוסד בתחילת המאה ה-19, המיסיונר ג'ון ניקולאיסון, שגם קבור שם, בעצם הגיע לירושלים מהשליחות של המיסיון הבריטי כבר ב-1826. ובהתחלה העותמנים לא כל כך נתנו לו להתיישב, ורק ב-1833 הוא מצליח ככה ממש להתיישב בירושלים ולהקים תחנה, ואז די מהר גם כבר יש את המתים הראשונים, כי בכל זאת בקהילה ירושלים של המאה ה-19 זה מקום שאנשים מתים מהר יחסית והרבה, ורוכשים חלקת אדמה ב-1843 ליד ממילה.
רק דקה אחת לעצור אותך, רק דקה אחת שירלי, כן? בעת שאת מדברת, באולפן מקרינים את התמונות של בית הקברות שחולל. אז רציתי רק להפנות את זה, רציתי רק להפנות את המאזינים ואותך, ככה שההסבר שלך מיד מביא אותנו לבית הקברות עצמו עם התמונות. תמשיכי בבקשה, תמשיכי.
אנחנו גם נגיע לתמונות. ואז בעצם, אז המקום של הבית קברות של הפרוטסטנטים בהתחלה היה ליד ממילה, אבל נותרו שם הרבה בעיות בין המוסלמים והנוצרים, ואז הגיע הבישופ השני של הקהילה, הבישופ גובאט, שגם הקבר שלו חולל, ובטח אתם תראו את זה בתמונות, והוא בעצם מכר את הקרקע ההיא ליד ממילה, וקנה את הקרקע איפה שנמצא בית הקברות היום. אז בעצם הבית קברות מתחיל לפעול שם מ-1848.
וכמה אנשים קבורים, ומה הם עשו כאן בירושלים, ולמה הם הגיעו ונקברו פה?
זהו, אז קודם כל, הבית קברות הזה, אז הוא כמעט כבר בין, מה אנחנו עכשיו, 160 שנה, משהו כזה, והראשונים שבעצם הגיעו וקבורים שם הם אנשים אנגלים וגרמנים, בעיקר נוצרים, שהגיעו לירושלים במאה ה-19 במסגרת המיסיון. היה להם רעיון, היו כל מיני ארגונים של מיסיונרים, כל מיני ארגונים שונים, והם הגיעו לכאן, ובעצם המטרה הגדולה שלהם הייתה לעזור לתושבים המקומיים. חלק גם התעסקו בענייני הדת, אבל אפשר להגיד שבגדול הם יותר עזרו לעניינים לענייני העיר.
רק רגע, שירלי, אולי תסבירי למאזינים מהי פעולת מיסיון.
בסדר, אז הרעיון המקורי היה לבוא, לעזור לאנשים בעניין של רפואה וגם חינוך מודרני, אבל בו זמנית גם לקרב אותם לנצרות. עכשיו, לא כל המיסיונרים,
דהיינו להרחיק אותם מהדת היהודית ולקרב אותם לנצרות.
נכון. עכשיו, אני חייבת לומר שלא כל המיסיונרים באמת התעסקו בזה, זאת אומרת, היו גם מיסיונרים שהגיעו, אכן, הם נשלחו לכאן ממיסיון, אבל בעצם לא ממש עסקו בזה, ואנחנו נדבר על כמה מהם. זאת אומרת, היו כמה שבאמת זה מה שהעסיק אותם בעיקר, לקרב את היהודים לנצרות, והיו כאלו שהרבה מהם שאומנם הם הגיעו בתור מיסיונרים, אבל בסופו של דבר הם בעיקר עסקו ולעזור לאנשים שהיו בירושלים בלי קשר לדת שלהם. זאת אומרת, גם ליהודים, גם לנוצרים מקומיים.
והיו גם ביניהם רופאים או...
נכון, אז היו גם רופאים. אז בעצם אני רוצה לחזור לניקולאיסון, כי הוא גם קבור שם. הוא בעצם היה הראשון, ואחד הדברים שהוא ראה כשהוא הגיע לכאן, זה שאחד הדברים הכי הכי חשובים זה שאין בתי חולים ואין רופאים. והוא ביקש מהארגון שלו לשלוח רופאים, ובאמת אחד הרופאים הראשונים שמגיעים, שמתיישבים פה ועושים הרבה טוב למען הקהילה, זה רופא בשם מקגבן.
באיזה שנה אנחנו? רק רגע, תזכירי לנו באיזה שנה אנחנו.
אנחנו עדיין מדברים על שנות ה-40.
1940.
והם בעצם, הבית חולים הראשון שנפתח המודרני בירושלים היה ב-1844.
ומה היה שמו?
זה היה בית חולים היהודי, למרות שהוא נפתח על ידי המיסיון, זה היה בית חולים שפתחו הבריטים. כמה שנים אחרי זה פתחו גם הגרמנים בית חולים, שגם שימש בעצם את רוב האנשים שגרים שם.
רגע אחד, הבריטים ב-1840?
כן, אז...
אבל הבריטים לא היו פה ב-1840.
בוודאי, זה היה הקהילה האנגליקנית שהגיעה לכאן.
לא כשלטון, אלא כבודדים.
כן, כבודדים. בוא נעשה סדר. אז ניקולאיסון נשלח לפה על ידי הבריטים, על ידי הכנסייה האנגליקנית, לפתוח תחנת מיסיון. ואחד הדברים, וזה היה ב-1833. והוא מבין שאחד הדברים הראשונים שצריך לעשות, זה א', להביא לכאן רפואה מודרנית, ב', להביא לכאן חינוך. כי בעצם לא היה חינוך, היה חינוך דתי. היה את הישיבות והיה את החינוך הדתי של המוסלמים, אבל בעצם לא היה חינוך מודרני, וזה אחד הדברים הראשונים שהם עושים. הוא מביא לכאן רופא, הם פותחים בית חולים, והוא מביא לכאן, והוא גם פותחים משהו שנקרא בית התעשייה, זה היה מין בית ספר לימוד לתעשיות לבחורים צעירים. אז זה אחד האנשים שקבורים שם, שבאמת באמת פעל המון המון למען ירושלים. אפשר להגיד שהוא הביא את המודרניזציה ובעקבותה, אבל עשו גם כל האנשים האחרים. אחד האנשים הנוספים שקבורים שם, ושבעצם הקבר שלו חולל, וזה באמת, באמת, אני עמדתי שם איתך לפני, מה זה היה, שבוע וחצי, ובאמת זה לפקוט, קבר שעומד שם בשקט מעל ל-100 שנה, והקבר שלו חולל, זה היה הבישופ השני של הקהילה, הבישופ גובט. עכשיו, הבישופ גובט היה הבישופ שבמקור הגיע משוויצריה, והוא היה בישופ כבר עם הרבה ניסיון, הוא היה לפני זה מיסיונר באתיופיה, ואז הוא הגיע לירושלים, והוא בעצם ראה...
מתי הוא הגיע לירושלים?
ב-1846. שאנחנו צריכים לזכור שב-1846 אין כלום בירושלים, אין שום דבר מחוץ לחומות, אנחנו רק בתוך החומות של העיר העתיקה, כל לילה סוגרים את הדלתות, כל כך מפחיד בחוץ, זה מקום מלוכלך ועוני ומחלות ומה לא, כן? מקום שבאמת הרבה אנשים שבאים לכאן בלי שום, אתה יודע, בלי שום פנסיה שמחכה להם, בלי שום צלש, כן?
טוב, הם עשו את זה מבחינה, הם עשו את זה כמיסיונרים, כמבחינה דתית.
נכון.
זו הפנסיה שלהם, זו הפנסיה שלהם שלי.
כן, אבל זה נכון, אבל הרבה, נכון, נכון, הם עשו את זה מתוך מחשבה דתית, לעזור לאנשים, אבל הם היו חלוצים במובן המסוים הזה, הם היו ממש ממש חלוצים, הם באו למקום באמת, והבישופ גובט מגיע, ובעצם רואה שכל ההשקעה שהשקיע ניקולייסון וגם הבישופ שהיה לפניו בעצם לכיוון היהודים, זה לא כל כך נשא פרי כמו שהוא רצה, כמו שחשבו שזה יישא פרי, ולכן הוא חשב על משהו אחר. הוא התחיל לפנות למוסלמים, אסור היה לפנות בעצם, כי אם זה השלטון לא הרשה, אבל הוא התחיל לפנות לנוצרים, היוונים האורתודוקסים והקתולים, ובעצם אחד הדברים הכי חשובים שהוא עשה, והוא פתח את הבית ספר המודרני הראשון, ובנה גם את הבית הראשון מחוץ לחומות שהיה על הר ציון, ובעצם פתח בית ספר שבו לומדים את כל הדברים של הדיבה, כן? אנגלית ומתמטיקה.
הבית ספר הזה שירת בנים ובנות? הוא באיזה גילאים?
הבית ספר הזה שירת בנים ובנות. הגילאים, אני מניחה, אני לא יודעת בדיוק, אני מניחה שהם התחילו בגיל צעיר, כי בסופו של דבר הם לומדים שם מגיל צעיר עד, אני לא יודעת, כיתה 10, יהוד אולי או משהו כזה, אבל מה שקרה זה שהוא פתח את הבית ספר הראשון בירושלים, ועל הר ציון, זה המקום שהוא בעצם המבנה שהיום הוא ליד בית הקברות הפרוטסטנטי, היום יש המכללה אמריקאית,
אז זו המכללה האמריקאית בצמוד לבית הקברות.
בדיוק, בדיוק. זה היה בית ספר. הוא פתח את זה, בהתחלה הוא פתח את זה בעיר העתיקה. כן, שנה אחרי שהוא הגיע, ב-1847, ואז הוא בנה את המבנה מחוץ לעיר העתיקה על הר ציון.
מה זה בנה? בנה מכספו? בנה מכספם של השוויצרים? ממי הוא בנה?
תראה, לא, הוא היה הבישופ של הבישופות המאוחדת. אז זה היה שייך בעצם לשניהם. זה ארגון שקם... זה ארגון שקם ביחד בין הגרמנים והאנגלים. הם הקימו בשופות מאוחדת ב-1841, כי בעצם שניהם היו פרוטסטנטים, ועוד לא היו פרוטסטנטים בירושלים, אז הם בעצם אימצו כוחות ביחד בשביל לקבל יותר כוח, מעמד
הוא הכיר את שנלר שבא...
בוודאי, בוודאי. בישופ הזה היה 30 שנה, הוא היה...
לכן אני אומר, הוא היה אמור להכיר את שנלר.
בוודאי שהוא הכיר את שנלר.
אבל שנלר ישב מחוץ לחומות.
נכון, אבל שנלר הגיע יותר מאוחר.
כן, אבל הם הכירו אחד את השני.
בוודאי, הם היו חלק מאותה קהילה. בוודאי, זו הייתה קהילה מאוד קטנה יחסית. אבל, ומה שהוא עשה, אחרי שהוא פתח את הבית ספר הראשון בירושלים, באו אליו מערים אחרות, משכם ומאוד כל מיני מקומות, מבית לחם, אמרו, גם אנחנו רוצים, גם אנחנו רוצים חינוך מודרני. והבן אדם הזה הלך מעיר לעיר ופתח בתי ספר, ובעצם אפשר להגיד שהוא הביא את הבשורה של החינוך המודרני. עכשיו, אחריו עשו כולם, כי...
עכשיו, הוא קבור בבית הקברות?
בוודאי, אנחנו ראינו...
אנחנו עמדנו ליד זה, נכון, נכון.
עמדנו, נכון. ואחריו עשו כולם, כי אמרו היהודים, רגע, רגע, מה זה בית ספר הנוצרי הזה? אנחנו גם רוצים בית ספר מודרני, אבל לא כל כך מתאים לנו הנוצרי, ופתחו גם, פותחים את בית ספר מלל וכל הזה. ואז, ובקיצור, הוא בעצם היה הקטליזטור, אפשר להגיד, של החינוך המודרני, והוא פתח עשרות אלפי בית ספר בכל הארץ, והגיעו לשם נוצרים, יוונים אורתודוקסיים וקתולים, וחלק מהם אז הצטרפו לקהילה הפרוטסטנטית, אבל לא רק, זאת אומרת, הוא קיבל כל אחד. להפך, אמרו לו מהקהילה, אתה אל תתעסק במיסיון, אבל לפעמים הוא כתב מכתבים, תשמע, אבל הם רוצים, זאת אומרת, הוא מדבר על הנוצרים האחרים, הם רוצים לבוא לקהילה שלנו, הם רוצים להפוך לפרוטסטנטים, אני לא יכול כבר לעמוד בלחץ הזה שהם רוצים.
שירלי, אנחנו הבנו, אני הייתי רוצה לעבור... לא, לא, רק דקה, כי נשארו לנו כ-5 דקות. איך את התוודעת לפוגרום או לניתוץ המצבות שאנחנו שנינו ראינו את התוצאות לפני שבועיים וחצי, שבועיים, ומה את ראית ומה ראינו? בואי תסביר למה זה.
איך התוודעת לזה? אני התוודעתי כי בשנתיים-שלוש האחרונות אני בעצם חוקרת את האנשים שקבורים שם, בעיקר בן אדם שקוראים לו קונרד שיק, אני כתבתי עליו רומן היסטורי, ובגלל זה אני בעצם התחברתי או הכרתי הרבה אנשים שהקהילה שבעצם עדיין מטפלת בבית קברות הזה, שזה מתחם אמנואל, וזה הקהילה הגרמנית הפרוטסטנטית, ובעצם אני באה לשם הרבה, אני באה פשוט הרבה לבית קברות הזה, כי אני חקרתי הרבה מאנשים
שקבורים. את גם עושה סיורים, את גם מדריכה כמדריכה דרך.
נכון, אני מדריכה שמה, וזה מקום שמאוד מאוד חשוב לי להגיע אליו עוד פעם, כי עוד פעם אני חוקרת הרבה אנשים שקבורים שמה, ואז אני בדיוק הייתי בחול, אז אני, האמת היא שאני הייתי בחול, ופשוט מישהו, אחד המכירים שלי ממתחם אמנואל, שלח לי תמונות, וכי הוא מכיר אותי, הוא יודע שאני שמה הרבה, אנחנו מכירים, ואני הייתי בהלם. אני הייתי מעלה מזה, אני, באמת, אני הייתי שם הרבה, הרבה, הרבה פעמים בשנה האחרונה, מתוקף מחקרי והסיורים, והוא שלח לי את התמונות, וככה, זה מאוד מאוד זעזע אותי.
אבל שירלי, לצערנו כי רב הוא, לפני 3-4 שנים זה היה סיבוב ראשון.
נכון, מה לעשות, אין לי מה להגיד חוץ מזה שאנשים
טיפשים. את היית גם נוכחת בסיבוב הראשון?
לא הייתי נוכחת בסיבוב הראשון, אבל כן הייתי פעם אחת נוכחת שהיה מין סדרת ניקוי כזאת שעשתה עסקה, גם חוקרת נצרות.
כן, אנחנו מכירים את עסקה, היא כרגע בחול. כן,
זהו, אז, ובעצם אני התוודעתי לכל ההיסטוריה של המקום הזה ביותר רק בשנתיים האחרונות, אז אני עוד לא כל כך הייתי חלק מהמכירים של המקום הזה לפני 3-4 שנים, אבל בשנתיים האחרונות אני בהחלט שמה, אני מבקרת שם המון, אני מביאה לשם קבוצות.
את מביאה לשם קבוצות של יהודים, של נוצרים, של מוערבים, מארץ, מכל?
לרוב זה יהודים שמתעניינים בסיורים בירושלים, שמתעניינים בהיסטוריה של הקהילה הזאת. לפעמים גם אני מדריכה תיירים, אז גם אני מגיעה עם תיירים, אבל קצת פחות.
ומה ראו עינייך שבאת לשם בחוזרך מחול?
זה היום ונורא. הם ניפצו כפרים, הם הרסו, נגיד שגובת הייתה תמונה שלו, כאילו חצובה באבן, הם הרסו את כל הפנים שלו, הם פירקו קברים, הם הביאו חלקים של קברים ממקום אחד למקום אחר, והיה היום, זה היה ממש פוגרום. ממש ממש סוג של פוגרום ש... אני, זה נורא קשה לי, זה ממש 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 קשה לי. זה, אני לא מבינה, וגם היה את הסרטון של שני
הפשע
האלו.
המצלמות בכניסה,
המצלמות תפסו אותם,
המשטרה הלכה בעקבות המצלמות, כן. ועלתה על שני האנשי כן. הבליעל, אחד בן 14, אחד בן 18. כן. מן הסתם פשוט... שניהם כבר יושבים בבית, ומרוצים ממעשיהם הנלוזים והמביישים את כולנו.
אני מאוד מאוד מקווה, אני מאוד מאוד מקווה שכן נמצא איתם את הדין, אם לא במצורה מדינה, אולי יש משהו אזרחי שאפשר לעשות, מעבר לרכוש הרב, שהרי יש לנו חוק במדינה, הם הרסו רכוש, נכון? הרסו רכוש, אני לא יודעת איך ומה, אבל יש עדיין חוקים, וצריך למצא איתם את הדין.
אני מאוד מקווה שכן.
לצערי הרב, אני רוצה להגיד לך שאני חושבת שזה בדיוק סוג, אני, תראה, אני לא רוצה, אני רוצה לקוות שזה, אבל לצערי הרב, אפילו אם הם היו יודעים מה עשו טוב כל האנשים שהיו שם, ואיך הם עזרו לירושלים, ואיך הם הצילו חיים, זה עדיין לא היה מעניין אותם, כי שתפו להם את המוח וכל מיני שטויות, אם הם יגיעו ליום אחד למצב שיגידו חטאנו ופשענו ועשינו לא טוב, אז אולי לפחות יש איזושהי תקווה.
הלוואי ויגיעו למקום, והלוואי ויגידו על חטא שחטאנו לפניך בחילול בית הקברות.
אני מוכנה לקחת אותם, חינם, לקחת אותם,
נעשה את זה יחד.
לספר להם מה הם עשו, ולראות להם כמה אנשים האלו היו בעצם, עזרו לאנשים, עזרו ליהודים, עזרו למוסלמים, עזרו לנוצרים, למי הם לא עזרו, ומה הם חטאו רק כשהם שם.
שירלי, זמננו לצערנו תם. תודה, תודה לך על הסברייך המלמדים והמרתקים, והצלחה עם ספרי חשביה חדשה. אנחנו עוד הלאה ניפגש בבית הקברות עצמו, וגם בשידורים נוספים. חיבוק גדול משוקי וממני. תודה רבה.
תודה רבה
שירלי.
ביי ביי.
ואחרי עדותה המעניינת של דוקטור שירלי גרץ, נעלה לשידור את ניר אורטל. ניר אורטל הוא מדריך וחוקר ירושלים, עובד ביד בן צבי, ומעורב בפרויקטים של חלון להר ציון. ניר, אתה איתנו?
כן, ערב טוב בן.
שלום לך ניר, אתה... מן הסתם לא הצלחת להאזין לשיחה המרתקת שהייתה לנו עם דוקטור שירלי גרץ.
נכון.
אבל אתה תרתק אותנו בדרכך אתה. ניר, תספר למאזינים בקצרה בבקשה, מה חשיבותו של בית הקברות בתולדות ירושלים? שירלי כבר סיפרה לנו מי קבור שם ומה הם עשו, אבל מה חשיבותו של בית הקברות בתולדות ירושלים לדעתך ניר?
אז באמת האנשים שעליהם שמעתי משירלי וכל חבריהם, בית הקברות במשך 100 שנה הוא בעצם מיקרוקוסמוס של ירושלים, של החוקרים, של הבונים, שכל מי שעסק ברפואה, בחינוך, בסעד, של מי שבעצם בנה את ירושלים ולפעמים גם את הארץ, וגם את ה... ואנחנו חייבים לאנשים האלה גם חלק לא קטן מהידע שלנו, על העם שלנו ועל ארץ ישראל.
נכון, נכון, נכון מאוד.
המקום הזה בעצם הר ציון ככלל הוא מיקרוקוסמוס של ירושלים, שכידוע היא בעצמה מיקרוקוסמוס של הארץ כולה.
אולי של העולם.
מסכים לגמרי.
מה גרם להתארגנות לפעולה מצד היהודים בפעם הקודמת שבית הקברות חולל? דיינו לפני, לדעתי, אם זיכרוני לא מטעה אותי, לפני כארבע שנים. מה גרם להתארגנות? מה יש להם לאותם ונדליסטים לתקוף בתי קברות של דתות אחרות?
אני חושב שבגלל שהמצבות שותקות ולא מחזירות לא מלחמה ולא תגובה, ובאמת גם הבעיה שלנו הייתה שההר הזה במשך שנים, למרות הצמידות שלו לעיר העתיקה, בעצם אולי ישב בצל החומה. הוא היה מין שטח הפקר, גם מבחינת אפילו הרשויות שהפילו את האחריות זו על זו, והאנשים שגרו שם, כל אחד היה, כל גוף, כל אדם היה לעצמו, ולא באמת דיברו זה עם זה, כך שההר היה קצת פרוץ.
רגע, לאט. אתה מדבר על התקופה לפני 67 או אחרי מלחמת ששת הימים?
השתמשתי במונח שטח הפקר.
אני יודע, אתה יודע, לכן בדיוק עליתי על המילים האלה. כי אני זוכר את הימים שנסענו, אני לא הייתי ירושלמי, נסענו בכביש לרגלי הר ציון, וקראו לזה כביש הריבונות. דהיינו להוכיח הריבונות הישראלית מתחילה פה ולא כפי שאתם חושבים הירדנים במקום אחר יותר מערבה.
אני חושב שבתודעה הירושלמית הוא נשאר גם שטח הפקר אחרי מלחמת ששת הימים, אולי בגלל שהוא היה סוג של אתר תחליפי לכותל שלא היה נגיש, ומרגע שאפשר שוב לכותל אז כל מה שמחוץ לחומה נשכח.
זה אפרופו נכון, כי אומרים, אני עצמי לא ראיתי את זה, שיש פינה בהר ציון שנשקפת לחלק קטן מהכותל, וכל עת שהכותל לא היה בידינו, רבים עלו לאותה פינה, ובדרך זו התייחדו עם הכותל. אתה מתכוון בטח לפינה הזו.
כן, האמת, הגג של קבר דוד המלך היה מין...
נכון, בדיוק. מושל... אנחנו לא בטוחים שזה קברו של דוד המלך, אבל המסורת של המאות השנים האחרונות ככה מורה לנו.
אמת, וזה גם מה שקורה בהר, כי לפני כ-10 שנים, במשך שנתיים, שלוש, היה צבר של פעולות של מה שמכנים תג מחיר, הצתה של סמינר יווני שבנס לא נגמרה באסונות בנפש, כתובות גרפיטי, כללות, תקיפות מילוליות לפעמים על סף פיזיות של נזירים שפשוט חלפו. לא,
גם חדר הסעודה האחרונה נפגע על ידי ונדליזם יהודי לצערי.
אמת, אמת. ועריכי קרמיקה בני 200 שנה, אני באמת לא יודע למי הם הפריעו שהם מצפים שם את הקיר. אבל בעובדה...
אז מה גרם להתארגנות הזאת? אני רוצה להבין מה גרם, אני רוצה לנסות אולי להגיע לאותם גורמים ולהפנות את תשומת ליבם שזה דברים שלא יעשו, אז מה גרם להם? מה בוער להם להתארגנויות האלה?
רוחות קיצוניות שהגיעו ברובן מבחוץ, אני לא יודע אם...
מה זה בחוץ? מאיפה? מהכותב?
ידעו מהם, אירועים שתמיד היו אירועים קטנים בהר, פתאום קיבלו נפח, ושוב, בנוסף, מכיוון שהוא קצת חסר אחורית, ואנחנו מכירים את תיאוריית החלון השבור שמושכת עוד, אז אני חושב שזו היה חלק מהבעיה.
יש שם הרבנים שעומדים מאחוריהם, או הם הרבנים של עצמם?
בחלקם הם הרבנים של עצמם, זה משך גם הרבה אנשים מבחוץ, היו שמועות.
כשאתה אומר מבחוץ, מה אתה מתכוון? מבחוץ, מבחוץ לירושלים, מחוץ לישראל, מחוץ למה?
להערכתי בעיקר גורמים ירושלמים, אבל לא דיירי קבע בהר. אין הרבה אנשים שבאמת לאורך שנים חיו וישנו והתגוררו דרך קבע בהר, ודאי לא ב-20 השנה האחרונות, יש מעט מאוד כאלה. וחלק חלק גדול, אני חושב, ממה שגרם לדברים האלה, זה אנשים בעצם שהגיעו מבחוץ. הרי גם מי שגדר דרך קבע לא אוהב לא את ההשחטות של הרכוש ורוצה סדר וניקיון בחצר שלו, ולא בלגן ורעש, בלי קשר לאידיאולוגיה שלו.
אז מה אתה חושב אנחנו מצווים לעשות בכדי שהתארגנויות כאלה לא יחזרו על עצמם?
אני חושב שבאמת צריך לנסות לאתר מנהיגים שיכולים להשפיע, גם אם הם לא באים מקרב אותם אנשים. אגב, שוב, הגורמים שהיו בהר באמת התחילו לדבר אחד עם השני, דווקא בגלל המתיחות, נוצרים ויהודים, זה גרם לסוג של קרבה ביניהם, לפחות כדי שההר יחזור לשקט וסדר, ונקודת משטרה שהוקמה בהר גם צייעה.
מי זו הנקודת שנקראת הקישלה, לא?
לא, יש נקודה, הייתה נקודה קטנה יותר שהוקמה בעקבות הפעולות האלה, היא נקודה קטנה בהר עצמו, בהר ציון עצמו, ובאמת השוטרים של המרחב כולו למדו משהו.
מה, עלייה בשכונה הארמנית?
לא, היא נמצאת צמוד למתחם של קבר דוד. המסורתי. עכשיו, וזה באמת שינה, ובאמת הייתה תקופה של רגיעה. הנה, למשל, עוד מעט יש לנו את יום השואה הבינלאומי בסוף ינואר.
נכון, ב-29 לינואר.
שיבת התפוצות הזמינה את הנזירים הפרנסיסקנים להתחיל את התהלוכה בקבר שינדלר במורד הר ציון, ולסיים אותו במרתף השואה שאותו מנהלת ישיבת התפוצות.
יופי.
זה משהו שלפני 10 שנים אני לא חושב שמישהו היה מדמיין. ויש עוד הרבה דברים, זאת אומרת, כל גוף חי לעצמו, אבל... יש לפחות הבנה, וגם אנחנו הבנו כמה אנחנו לא יודעים ולא מכירים את הסיפורים, שאפשר למצוא אותם באתר של חלון להר ציון, וסרטונים של דיירים מכל מיני עדות.
ניר, אתה ידוע כאחד שהיית שותף לפעולות שיקום. תספר לנו קצת על פעולות השיקום שאתה שותף להם בדרך זו או אחרת בבתי הקברות השונים, ומה הם כללו.
התחלנו מניקוי פשוט, ניקוי אסביל וגירוף.
מי זה התחלנו? מי זה הרבים?
אני חייב את התודה לעסקה הרני ודוקטור אורית רמון, וארגון בשם Search for Common Ground, שבשיתוף עם המרכז הבין תרבותי להר ציון שיושב בו, ועם כמה גופים, גם למשל תיכון הרטמן, וכמה גופים נוצרים ואחרים, פשוט עשינו קבוצה רב דתית שעובדת בבית קברות, גם יהודי, גם ארמני, גם נוצרי פרוטסטנטי.
מה אתם עושים בשטח?
ואז התחלנו פשוט מניקיון פשוט, מרגע שיש ניקיון והמצבות נחשפו, אז אפשר לנו לערוך תיעוד.
מה, עבודות רסר, מה שקראנו לזה בצבא?
בדיוק, כן, זו הגדרה מצוינת. ואז גם באמת אפשר היה לעשות תיעוד מסודר, וכאן נכנסו ביליון גרייבס, שיהיה תיעוד של המצבות, ואז גם אפשר למצוא את הסיפורים של האנשים, ולדעת מי הם היו, מה הם עשו. בזכות זה היום שירלי ואני ואחרים יכולים לדבר בבטחה על, על האנשים ועל תרומתם לירושלים כולה.
ומי שיקם את המצבות עצמן?
כאן זה כבר היו פועלים מקצועיים, כי עבודה כזאת באבן, אחרי שמישהו טרח לנפץ אותה בכוונה, בתשומת לב, זה מצריך עבודה של פועלים מומחי אבן, אם אני זוכר נכון, הם הגיעו מהגליל.
מה, קבוצה יהודית או נוצרית שבאה לעזור?
לא, אני מתנצל, אני לא זוכר כרגע בדיוק, אבל אלה כבר היו אנשים באמת פועלים מקצועיים שבאו בשכר, כי מה שאנחנו יכולים לעשות כמתנדבים הוא יותר מוגבל. אבל באמת אני חושב שכל אחד, בטח באיסוף, בתיעוד, בצילום, לא רק בסולידריות, אלא אפשר גם לעשות משהו פיזי קטן, ואולי גם אני מקווה שמי שעשה את המעשה הנבלה הזה של חילול הקברים, מקווה שגם ייתן את הדין על זה, וגם כאן אולי נצטרך עזרה ממי שיודע, או עניינים משפטיים, או איך להתנהל מול הרשויות, ובעיקר כדי למנוע את הפעם הבאה שמשהו כזה עלול לקרות, או בהר ציון או בכל מקום אחר.
אז שאלתי האחרונה אליך, מה מתכננים בינתיים לעשות בתגובה לחילול המצבות, ומי יכול לעזור ובמה?
אנחנו בשני בפברואר, ביום חמישי בערב, יהיה ערב בזום של יד בן צבי, שגם לספר קצת על ההר, ושאנשים יכירו גם את מה שקרה.
יופי, תרחיב על זה קצת למאזינים, בכדי שגם הם יוכלו להצטרף. בשמיעה בזום.
אוקיי, אז אני ממליץ לכולם להיכנס לאתר של יד בן צבי. הערב נקרא מורשת בסכנה, בית הקברות הפרוטסטנטי בהר ציון.
זאת אומרת, לרגל הוונדליזם בהר ציון, מכון וייסמן עושה ערב כסבורט, כתמיכה.
בהחלט. יד בן צבי, בעקבות חילול המצבות, ושמעתם על החשיבות של המקום, גם לספר פשוט דוגמיות קטנות לסיפורים ולחשיבות האנשים שנמצאים כאן, שם כמו שיק, כמו יוהנס רוט חוקר ים המלח ועוד אחרים, יש שם גם חיילים בריטים אגב, הרוגי הפיצוץ במלון המלך דוד ואחרים.
כן, שם קבורים גם חיילים או אנשי אדמיניסטרציה בריטים שנפגעו מהפיצוץ במלון המלך דוד.
בדיוק, שמה. יש שם חלקה צבאית.
ראינו את זה, ראינו את זה, שירלי ואני לפני 10 ימים ביקרנו במקום וראינו את החלקה.
נהדר, יש שם את מייסדי הארכיאולוגיה הארץ ישראלית, פלינדרס פיטרי וסטארקי ואחרים, גם חללים ממלחמת העולם הראשונה, זה באמת כל ירושלים ואולי אפילו כל ארץ ישראל כולה מאמצע המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20.
ניר, קבורים שם גם יהודים או יהודים מומרים, שפעם יהודי תמיד יהודי?
כן, בהחלט, יש שם גם יהודים מומרים, בהם למשל הבישוף הראשון של ירושלים, מיכאל סולומון אלכסנדר, שאפילו כתוב על קברו עד היום שהוא הראשון לציון, שהוא יהודי מומר, הוא היה הברוך. רב ושוחר.
הוא הראשון לציון? אתה יודע מה, איך אנחנו קוראים את התואר ראשון לציון?
איך?
הוא ראש הבני, הוא הרב הראשי הספרדי לישראל.
כן, כן, ברור. לכן אני אומר, יש, אבל באמת האנשים האלה, ואולי גם האנשים הפשוטים, יש שם את קריקוריאן שהיה צלם של ירושלים במשך עשרות שנים, ארמני, אנשי המושבה האמריקאית, באמת אנחנו חייבים להם הרבה כיהודים, לא רק כירושלמים. ולכן חשוב לנו באמת
שאנשים יבואו... אז כמה יבוא... במספר, כמה יהודים קבורים שמה? אם זכור לך?
כנראה עשרות בודדות, אנחנו לא הצלחנו להשלים את התיעוד כולו, כי אין על כולם, לא כל המצבות פוענחו, ויש גם כמובן ילדים קטנים ואחרים. זה עדיין לא קל, אבל עיקר היהודים הם באמת יהודים מומרים שעבדו בעיקר מול המיסיון האנגליקני, ואנחנו בשני בפברואר ההרצאות הן חינם לחלוטין, פשוט להירשם.
להירשם ליד בן צבי.
כן.
ביום שני, באיזה יום זה?
זה ביום חמישי, השני בפברואר.
השני בפברואר, בשעה?
תאריך נוח לזכור.
כן, בשעה?
אם אני זוכר נכון, זה מתחיל בשש, אני מקווה שאני לא טועה. על כל פנים, אפשר למצוא את כל הפרטים.
אתה עצמך הרשמה. גם תהיה בין הדוברים?
אני גם מרצה באירוע הזה, וגם פרופסור חיים גורן ויסקה הרני.
אני כבר מצטרף לשם, ואני מקווה שמאזינים נוספים יצטרפו גם כן.
מצוין, ולא פחות חשוב למחרת, ביום שישי השלושה בפברואר, בין 9-12, אנחנו עושים אירוע בבית הקברות עצמו על הר ציון, כמו הרצאות, גם הוא פתוח.
בבית הקברות עצמו.
נכון, אנחנו
בשלישי לפברואר, יום שישי.
כן.
אני מבקש מכל המאזינים, בואו נבוא יחד, ניתן יד, ניתן כתף לתמיכה ואמפתיה וסימפתיה לבית הקברות.
ובאמת שם גם מלבד הסיורים ומפגשים עם אנשים מדיירי ההר, אנחנו באמת גם נשמח, כל מי שמוכן להירתם לסיוע, לפעילות, מאוד נשמח.
אז יש לנו שני אירועים, אחד ביום חמישי השני למרץ, השני למחתו ביום שישי השלישי למרץ. ניר, תודה לך על מאמציך.
בשני לפברואר.
לפברואר, כן. תודה לך, ניר, על מאמציך להביא שלום בין הדתות בארצנו הקדושה. לבטח ניפגש שוב בשמחות, ולא באלימות דתית כנגד דתות אחרות בארצנו, שהתברכה בשלושת הדתות המונואיסטיות. תודה לך, ניר, חיבוק, ואנחנו מתראים לבטח פנים אל פנים ביום שישי השלישי לפברואר בבית הקברות. תודה לך, תודה לך. נאזין עכשיו למוזיקה שנקראת תפילה מארץ הררת, היא ארמניה, ומיד לאחריה נבין איך אנחנו מתחברים לקהילה הארמנית בעיר העתיקה בירושלים. האלימות הדתית השנייה קרתה בקהילה ארמנית בעיר עתיקה בירושלים. באותו פרק זמן, באותו זמן, דהיינו לפני שבוע 10 ימים, לפי הפטריארך הארמנית, בתקרית נוספת החודש, הקהילה הארמנית בירושלים הייתה מטרה על ידי ונדלים שכתבו עם כתבות ופרסומים עם ביטויים מפלים מרובים, כמו נקמה, מוות לנוצרים, מוות לגויים ולנוצרים, ומוות לארמנים. הביטויים האלה נכתבו על החלק החיצוני של בניינים ברוב הארמני של העיר. האמינו לי, קשה אפילו להקריא את זה. אלימות דתית שלישית בימי חג המולד לפני 15 יום קרתה במבנה דתי במעלות תרשיחא, בסוגריים, צפון הארץ. שמה נחשוב חלילה שמעשה אלימות דתית נעשית רק בירושלים, לסגור סוגריים. חברי הקהילה הנוצרית המרונית במעלות תרשיחא גילו לאחר חוזרם מחופשת חג המולד כי המרכז הקהילתי שלהם המשרת את הקהילה הארמנית בעיר המונה כ-250 איש הושחת על ידי תוקפים אלמונים כולל תמונות נוצריות וציוד בעל ערך דתי. מעיד דובר הקהילה המרונית מרודי אליאס נורה. הלכתי לשם בסביבות השעה 6:15 בערב להתכונן לתפילות וראיתי שהכל הרוס, בלגן שבור. מיד התקשרנו לעירייה ולמשטרה שהגיעו וצילמו ופתחו בחקירה. דובר הקהילה נורה הוסיף שהוא לא יודע מי יכול לעמוד מאחורי המתקפה על מרכז הקהילתי ששופט לאחרונה. אין אדם שהתווכחנו איתו. לא הפרענו לאף אחד, ואף אחד לא הפריע לנו, אמר ואוסיף, כי זה פשוט קרה פתאום, הכל נהרס לנו. תגובת הארכיבישופ המרוני של ארץ ישראל, שגינתה את מסי ההרס וכל צורה של תוקפנות פיזית ומילולית כנגד כל אדם, רכוש, דת או אמונה. ובמיוחד הוא אומר, כאשר ההתקפות האלה על חירות האדם מכוונות לקבוצות המבקשות לבנות חברה בריאה ולהעביר ערכים טובים לדורות הבאים. כך סיכום ההצהרה. לסיום תוכניתי, חברות וחברים, אני מתבייש שנאלצנו לדון באלימות דתית, באלימויות דתיות, המתרחשות בתוכנו בארץ הקודש. האמורה לכבד ולתמוך בכל הדתות, כמצווה במגילת כמצווה במגילת העצמאות של מדינתנו האהובה. הנושא הערב תם אך לא נשלם. וללא צעדי שיטור ומשפט, חזקים, המביעים את דעתם של כולנו, הבושה לצערנו תהיה חלק מחיינו היומיומיים. איך היינו מגיבים להכפשה וונדליזם שכזה, בימה הייתה מתנהלת כנגד יהודים בארצות העולם? דברו איתי בפייסבוק, BNSHEFET. שמרו מרחק בנסיעה, בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. תודה לשוקי, טכנאי השידור, והשידור לא היה משודר בלעדיו. הישארו עמנו לתוכנית המרתקת של חברי משה הראל, הנקראת 4x4 בשטח. להתראות חברים ברביעי הבא בין 5-6. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע. דרך הגוגל ואתם בהזנה פשוט וקל. שלום שלום ויש שלום. ולסיום נשמיע את השיר הידוע של טיסלם, פרצופה של המדינה. אני מאוד מקווה שפרצופה של המדינה תשתנה לטובה מיד עם סיומו של השיר. שלום שלום ויש שלום.
שיקר וגנב, פנק משתפים בחיים. של המדינה מסבונות הסברה וקומות בירוקרטיה תקציבים לשיבות על חשבון האינפלציה הוא קיצץ בדקה שלושה מפעלים וארבע מאות איש הפכו מובטלים מטרילים במכונית בילונות חלחלים הוא קופץ לביקור הורים שקולים הוא שכח שהטיב
קדמתי, פה זה סיפורים, כמעט חודשיים לא נרדמתי.
הנה שוב אותה טעות, זה כבר הופך להיות ציוד. תגידי מה קרה שהייתי סך הכל פשוט. ואל תבואי אליי בעוד שנה, תגידי משהו השתנה, שיקרת לי. אני הייתי מאוהב לך בצורה ויום אחד פשוט ברח לי.
תתחילו לרקוד ולענדז.
אני תפרה וואי 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 אין לך בסוף לקחה לי את היד, אמרה אתה זה האחד, הכסף כלל לא מעניין, ורק איתי רוצה לדעת.